אנחנו אוחזים בי"ב עמוד א', קידושין דף י"ב עמוד א'. אנחנו למדנו את האמרה של שמואל, שאם הוא קידש אישה בתמרה, אפילו אם התמרים מאוד זולים פה, אנחנו חוששים, אולי התמרה הזו שווה פרוטה במדי. אז הגמרא הקשתה, הרי במשנה כתוב שזה צריך להיות שווה פרוטה, ופה אם אתה מתחיל לחשוש מה זה יהיה שווה במקומות אחרים, אז אין לדבר סוף, אז אין שום שווי. כל דבר תאמר אולי זה שווה. אז הגמרא ענתה שהדין פה לגבי ספק קידושין. לא לגבי ודאי קידושין, אלא לגבי קידושי ספק. עכשיו הגמרא מביאה לנו סיפורי. ההוא גברה, אותו איש. אתם איתי? דאקדיש בזבדה דאורדי. כן? יש לכם? התחלת השורה זה ההוא גברה, בערך 8 שורות מלמטה. ההוא גברה דאקדיש בזבדה דאורדי. הוא קידש אישה, הוא הביא לה אגודה של מוחין. הביא לה הרבה חתיכות צמר, דברים רכים, לא שווה יותר מדי. בימינו היינו אומרים, הוא קידש אותה בטישו. הוא הביא לה חבילת טישויים, הביא לה משהו רך, שלא שווה מי יודע מה, מילוי לקרית, וזה לא שווה. אבל אולי זה כן שווה. אז יתיב רב סימי ברכי, הקמי דרב, וקמי עין בה, יעיד בה שווה פרוטה, אין היא לא לא. הוא יין, כי הוא תכנן לפסוק, אם יש בזה שווה פרוטה, אז היא מקודשת, ואם לא, לא. ואילת בה שווה פרוטה, לא. הגמרא מקשה, רגע, למה אם אין בזה שווה פרוטה היא לא מקודשת? ואמר שמואל חשינן, הרי שמואל אמר שאנחנו חוששים, אולי במקום אחר זה כן שווה פרוטה. אומרת הגמרא, לא קשה. הבי קידושי ודאי, הבי קידושי ספק. שימו לב שהגמרא אמרה לא קשה, הגמרא לא אמרה הלא קשה. אם הגמרא אומרת הלא קשה, מה שהגמרא אומרת זה לא קשה, יש קושייה אחרת, אבל זה לא קשה. הגמרא לא אמרה את זה, הגמרא אמרה לא קשה, זה לא קושייה. כי פה כל הדיון היה, האם היא מקודשת ודאי, קידושי ספק. נכון, לפי שמואל יש כאן קידושי ספק. ההוא גברה אותו איש דאקדיש באבנה דקוחלה. הוא קידש אותה בשי שחור. יתיב ארכיסטה וכם.
בשי שחור?
כן.
בשייש.
שיש, כן, אתם מכירים, שיש, מרבו, שיש שחור. אז הוא קידש אותה בסוג אבן שחורה, כחולה, שיש כזה. יתיב רב חיסטה וכם שער לי, יעיד בשווה פרוטה אין והיא לא לא. אז רב חיסטה ישב וניסה לשער אם יש בזה שווה פרוטה עם קודשת, ואם לא, לא. עכשיו, רב חיסטה, בואו נזכר רגע, הוא חמיב של רבה. ואנחנו אמרנו שמהדור של אביי ורבה ואילך, הלכה כבטראי. רב חיסדה הוא מאוחר מרב ושמואל, רב ושמואל הם הדור הראשון של המוראים, אבל הוא עדיין לא הדור של אביי ורבה שנאמר אצלם הלכה כבטראי. אז רב חיסדה עכשיו יושב לשער האם יש פה שווה פרוטה בחתיכת שיש הזה או לא. שואת הגמרא וילד... עוד רגע אתה תראה. עוד רגע. וילד בשווה פרוטה לא... ואם אין שווה פרוטה בשיש הזה, היא לא מקודשת, ואמר שמואל חיישינן, הרי שמואל אמר שאנחנו חוששים לקידושין, כי אנחנו חוששים אולי זה שווה פרוטה מדי. עונה הגמרא, רב חיסטה לא סבר לידי שמואל, רב חיסטה לא סובר את שמואל. אז עכשיו יש לנו את רב חיסטה שחולק על שמואל. ומאחר רב חיסטה הוא לפני אביי ורבה, רב חיסטה הוא חמיב של רבה, בזכות רב חיסטה, רבא היה מקבל מן כל יום, כל החיים של רב חיסטה, שרבא היה נשוי לבת שלו, רבא היה מוצא מן, הגמרא ביום האומרת. כן. עד שיום אחד הוא לא מצא, הוא אמר, אוקיי, אני מבין שהשבר נפטר. אז רב חיסטה הוא הדור לפני אביי ורבא, ממילא, במחלוק בינו לבין שמואל, לאו דווקא שהלכה תהיה כרב חיסטה. לא נאמר הלכה כבטראי. אבל עכשיו אנחנו רואים שרב חיסטה לא מקבל את שמואל. מה קרה עם האישה הזו? אחרי שהאיש הזה נתן לה את החתיכת שיש הזה, בא אחיו ואמר לה, הרי את מקודשת לי ונתן לה פרוטה. אז האח עכשיו, ודאי, הוא עשה מעשה שאמור להיות ודאי קידושין. אלא מה, שהוא לא יכול לקדש את אחות אשתו, את אשת אחיו. הוא לא יכול לקדש אותה עם הקידושין ראשונים מקידושין. אז עכשיו הבעיה היא, למי היא מקודשת? לראשון, לאח הראשון שנתן לה משהו שהוא ספק שווה פרוטה, או לאח השני. אמרה לי אימי, אז אמא של הבחור אמרה לשמואל, אמרה לרב חיסדה, והוא יום הדקיצ'ה, הבא שווה פרוטה, היא אומרת לו, תראה, באותו יום אני הייתי בשוק, אני ראיתי שמוכרים חתיכות כאלה בדיוק בפרוטה. היום, נכון, המחירים ירדו. זה לא שווה פרוטה. אבל באותו יום שהוא נתן לי את זה, זה היה שווה פרוטה. אמר לה אז, רב חסדא אמר לה, אמא, לאו כל כמינך, אני לא מאמין לך, דעשה אות לה בתרה, שאת רוצה לאסור אותה על הבא אחריו. היום אני בודק, אני לא מוצא מקום שזה שווה פרוטה פה. בשווקים פה, החתיכת שיש הזו לא שווה פרוטה. את אומרת לי שבאותו יום זה היה, את רוצה מכוח זה לאסור אותה על האח הבא? אני לא מאמין לך. זה לא כתוב מפורש. לאו כל כמינך דאסרת לה הבתרה, אני לא מאמין לך לאסור אותה על האחריו. על מי שבא וקידש אותה אחריו. על האחרון. רש"י מביא שזה היה אחיו, אבל בפשטות היה עוד אחד. לא צריך לומר שזה היה אחיו. היא רצתה לאסור אותה על, 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 על האחר. לאו היינו, עכשיו, רב חסדא אומר, למה אני לא מאמין לה? כי היה לנו מקרה של רב חייא. הגמרא מספרת לנו על המערכת היחסים של רב חייא ואשתו, שמות מאוד מעניינות בכתובות, בהזדמנות נדבר על זה. אשתו של רב חייא הייתה יולדת תאומים, והיה מאוד כואב לה ללדת תאומים. עכשיו, אשתו של רב חייא, רב חייא היה בן דורו של רבי, רבי חיבר את המשנה, רב חייא חיבר הרבה מהברייתות. אז רבי חייא, גם כן גדולים מעשי חייא, הוא היה צדיק מאוד גדול. רבי חייא הסתובב בעיירות ולימד את הילדים תורה. אתם מכירים את הסיפור, זרה פשטן, גידל גדיים, שחט את הגדיים, האכיל את הבשר ליתומים, לקח את האורות שלהם, עשה מהם קלף, כתב על זה ספרי תורה, לקח 5 ילדים, לימד כל ילד ספר, אמר להם עכשיו כל אחד שילמד את השני, לימד כל ילד סדר משנה, אמר עכשיו שכל אחד ילמד את השני, וככה הסתובב בארץ ישראל והחזיר את התורה, ובגללו התורה לא נשתכחה, כי באמת היה מצב שלא היו חדרים, ילדים לא ידעו מה זה תורה, רב חייא היה הולך מעיר לעיר, מקבץ ילדים, מלמד אותם בשיטה הזו, ואז כל אחד לימד את השני, וכך הוא דאג לכך שלא תשתכח תורה מישראל. על רבי חייא, רבי היה אומר, גדולים מעשי חייא, המעשים שלו, החסד שלו, זה עצום. אז הוא היה מלמד תינוקות, הוא אמר, זה מה שהדור צריך, זה מה שרבי חייא עשה. עכשיו, רבי חייא, עם אשתו, היה מערכת מעניינת מאוד, היא הייתה יולדת תאומים, וכדרכן של נשים בשעת לידה, בשעת הצער, היא קיללה את בעלה, היא אמרה לו כל מיני דברים לא יפים בזמן הלידה. עכשיו, מה היא אומרת לו? אז היא משהו, אז איך שהיא מצטערת ויולדת, היא אמרה לו, אמא אמרה לי שכשהייתי ילדה, אבא שלי כבר קיבל קידושין ממישהו אחר. אז אני אסורה עליך. חז"ל אומרים לנו שטבע האישה זה כשהיא מצטערת בלידה, היא נשבעת שהיא אף פעם שוב לא תחיה עם בעלה. אז אשתו של רב חייא אמרה לו את זה בצורה מפולפלת. היא אמרה לו, אמא אמרה לי שכשהייתי ילדה היא קיבלה קידושין מגבר אחר, אבא קיבל קידושין שלי מגבר אחר. אז רב חייא אמר, אני לא מאמין לאמא שלך. אמא שלך לא נאמנת עליי לאסור אותך עליי. אז רב חסדא עכשיו אומר, האם אני לא יכול ללמוד מהמקרה של רב חייא שאני לא אמין לאמא הזאת לאסור את הבת על המקדש השני. זה כבר נדון בכללי נאמנות. באמת היה מקרה שעמדו בחופה וקידושין. החתן הגיע לחופה והכלה הגיעה לחופה, ורב משה פיינשטיין ערך את החופה, ופתאום האמא של הכלה פורצת קדימה ואומרת, הרב, אני זניתי. האמא של החתן או האמא של הכלה, אני לא זוכר איזה אחד, אמרה, הילד הוא לא מאבא שלו, הילד הוא ממזר, אסור להתחתן, אסור להקיים את הנישואים. אז הרב פיינשטיין אמר, אני לא מאמין לך, תעמדי בצד וקידש אותה. אז היו כבר, היו דברים בעולם. אבל זה כבר סוגיה, זה מורכב. כאילו, מתי כן יש נאמנות לאב, מתי אין, הרי יש מקומות שיש נאמנות להורה. אנחנו נוגעים בקצה הסוגיה. אבל בסדר, פה רב חסדא אמר, אני רוצה ללמוד מהמקרה של רב חייא. רב חסדא אמר, לאו היינו די יהודית, האם זה לא המקרה של יהודית, דביטו די רב חייא, שהייתה אשתו של רב חייא, דהבי על הצער לידה, שהיא הייתה בצער כשהיא ילדה, אמרה לי, אז היא אמרה לרב חייא בשעת הצער, אמרה לי, אמא שלי אמרה לי, קביל בי חבוך קידושי קיזוטרית, אבא שלך קיבל קידושין עלייך כשאת היית קטנה. אמר לה, רב חייא ענה לאשתו, לאו כל קמינה די מח, אני לא מאמין לאמא שלך, דעשאות לי חילויי, שהיא תאסור אותך עליי, אני לא מאמין לאמא שלך. אז הרב חיסטה רצה להתיר את האישה לבעלה השני. אתם מבינים? זה איסור קראת, זה איסור אשת איש, זה איסור יעריג ואל יעבור, אם הקידושים של הראשונים חלו, זה איסור עריות, ורב חיסטה אומר, אני לא מאמין לאמא, היום מה שאני רואה זה שאין פה שווה פרוטה, וממילא הקידושין של הראשונים בטלים, הקידושין של השניים קיימים, ויכולה לחיות עם השני, להביא ילדים לעולם אם לא ממזרים. אמרי לרבנן לרב חיסטה, אז הרבנים אמרו לרב חיסטה, התלמידים אמרו לרב חיסטה, עמי, למה אתה מוכן להתיר את הנישואין של השני, ואתה מבטל לחלוטין את הקידושין של הראשון, האיקה סהדי בעידית, יש הרי עדים שככה אנחנו שומעים, שיש עדים באורית, איזשהו עיר, ששמענו שיש שם עדים, דיידי שהם יודעים, דברו יום הרב ובשווה פרוטה. זה איזשהו עיר, יש איזושהי עיר בארץ ישראל, שמענו שיש שם עדים שהם יודעים, הם יוכלו להעיד שבאותו יום שהוא נתן לה את החתיכת שיש הזה, היה בחתיכת שיש, זה היה שווה פרוטה. אז רב חיסדה עונה להם, השתמיה לא תניהו כמן. הם לא פה. מה, אני צריך לחשוש? יש. אין פה. עכשיו, תוסות נכנס לדיון, מה זאת אומרת? אם אתה יודע שיש עדים, אתה לא יכול להתיר אשת איש, ולומר, טוב, אין לי, העדים לא פה. צריך להיות, צריך לומר שהיה פה מציאות שהיה איזושהי שמועה שדיברו בעיר, שיש איזשהו עדים שיודעים שזה שווה פרוטה. נגד עינינו, אין אף אחד פה שאומר שזה שווה, שהיה שווה פרוטה. מה אנחנו רואים? בשוק זה לא שווה פרוטה, ואין אף אחד שיודע שבאותו יום זה היה שווה פרוטה. יש אנשים שמפטפטים, אומרים, יש איזשהו קול שיש, קיימים עדים שזה שווה, זה לא ישנה לנו את הדין לגבי הניסויים האלה. ככה תוסות מסביר, זה לא כתוב מפורש בגמרא, אבל תוסות אומר, לא יכול להיות שאנחנו נעלים עין ממציאות שקיימים עדים. אם יש עדים, אז איך נעלים עין מזה? עד כדי כך להתיר אותה בוודאות לניסויים של השני. אז אם זה שני אחים, זה גם מובן למה אנחנו לא מצריכים גט מהראשון. אם זה לא אחים, אז בסדר, שייתן גט מספק, וניחה. אבל אם זה אחים, אז למה, אין אפשרות שייתן גט, כי זה לא יתיר אותה. אז הגמרא אומרת שרב חיסדה אמר, מאחר ואין לי את העדים, אני רוצה להתיר אותם. והבסיס לסוג פסיקה כזו, יש לנו ממקרה מפורסם שהיה עם רבי חנינה, שהבנות של שמואל נשבו. ולנו יש כלל שאם אישה נשבתה, אז אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שהשובים אנסו אותה. ממילא היא פסולה לכהונה. בוא נאמר, אישה באה לפנינו, ואין לנו שום מקור שהיא נשבטה. היא באה ואומרת, אני נשבטי, אבל אני אומר לכם שכשנשבטי לא אנסו אותי, אני עדיין פתולה. אז אנחנו אומרים, הפה שעשר הוא הפה שהתיר. מאחר ולא היה לנו מקור שהיא נאנסה, שהיא נתפסה בכלל, אז אם היא אומרת לי, נתפסתי וגם אני תאורה וגם לא עשו לי כלום, אז אני מאמין לה, כי אם אני מאמין להתחלה, אני מאמין לסוף. זה כשאין לי שום מקור. מה אם באים עדים ואומרים, תראו, היא נשבטה, והיא באה ואומרת, כן, נשבטי, אבל בזמן ההוא באמת לא קרה כלום, אנחנו אומרים, בסדר, אבל אנחנו יודעים את המציאות שאת נשבטה ממקור אחר, ומילא אין לנו את הפה שעשר או הפה שיתר, אנחנו לא יכולים להאמין לך, כי אין לנו מקור. יפה שאת אומרת, את אומרת, מי אמרנו. עכשיו, היה סיפור שהבנות של שמואל נשבו, הם, נקצר את הסיפור, נדלג על כמה פרטים, הם רצו להתחתן, אז הם השאירו את העדים בחוץ, והם נכנסו ואמרו לבית, הנה נשבינו ואנחנו תאורים, שבו אותנו ואנחנו תאורים. הם ידעו שיש מי שיכול לומר שהם נשבו, אבל הבית לא ידע. אז הם באו לבית ואמרו, תראו, שבו אותנו, עכשיו אנחנו אומרים לכם, שבו אותנו, אבל אנחנו תאורים, אנחנו תאורות. ורבי חנינה התיר אותם. התיר אותם להתחתן עם כהנים. אז אמרו לרבי חנינה, הרי יש עדים במקום רחוק ששמעו, שיודעים שהם נשבו. במדינת הים יש עדים שיודעים. אז למה אתה מקבל? למה אתה אומר הפה שעשה או הפה שהתיר? אז רבי חנין אמר את הפסיקה הזו, הידע בצד אסטון, עם העדים שלה, במקום רחוק, רבי חנין היה רב בארץ ישראל, אז הוא נתן דוגמה של עיר בבבל. הוא אמר, עם העדים שלה, הם ליד העיר הזו בבבל, אז, ותאסר, אני אסור אותה, כי אולי אמרו לי, אני שמעתי שיש עדים, אבל עכשיו אין לי עדים לפניי, למעשה אף אחד לא יעיד בפניי שהיא נשבתה. היא באה ואומרת, נשבתי, ואני תורה, אז עכשיו אין לי עדות. אתם אומרים, אולי יש עדים במקום, שמעתם שיש עדים במקום, אבל אין לי עדים פה. אז ממילא הוא התיר אותם לכהונה. אז רב חסדא רצה לומר, כמו ששם במקרה של שבויה, כשבנות נשבו, אם העדים הם לא לפניי, אז אני אתיר אותם, כי אני אומר, זה ששמעתי שיש עדים באיזשהו מקום, זה לא סיבה שאני אסור אותה. באותה מידה, במקרה הזה, שהאימא אומרת, זה שווה פרוטה, לא מעניין אותי. שאומרים שיש עדים שזה היה שווה בזמן הקידושין, גם כן, אני אומר, בסדר, אומרים שיש עדים באיזשהו מקום, ברגע זה אין לי מציאות כזו. מה שלי ידוע זה שזה לא שווה פרוטה, ממילא רב חיסטה לא רצה לקבל את הקידושין של הראשון, רב חיסטה אומר, זה לא קידושין. ככה רב חיסטה פסק. בא הדור הבא, שזה רבה, החתן שלו, והבאיה. הבאיה ורבה, לא סבירה להו להד רב חיסטה. הם לא קיבלו את הפסק של רב חיסטה. רבה חולק על השבר שלו, חולק על חמיב. אם הקלו בשבויה דמנב לנפשה גבי שווי, נקל באשת איש. הם אומרים, רגע, בשבויה, מה, עכשיו פה יש כמה שיטות בראשונים. מה הייתה הטענה שלהם? איך אנחנו מבינים את הטענה שלהם? אנחנו נלך בדרך הפירוש הראשון של תוספות. שבשבויה מה המציאות? היא נשבטה. האם ברור לנו שכל אישה שנשבטה נאנסה? לא ידוע לנו. אנחנו יוצאים תוך נקודת הנחה שזה מה שקורה. אבל בעצם אין לך מציאות שיש לך ודאי איסור פה. יש לך אישה שנשבטה כללית. אם היה לי עדים שהיא נשבטה, אז אני משער שהיא נאנסה, ממילא אני עושה אותה על כהן. אבל גם זה השערה. אז כשאומרים לי, יש עדים שהיא נשבטה, אני אומר, יופי, יש עדים, אבל הם לא לפניי. ברגע זה יש לי הפה שאסר, הוא הפה שהיא תראי אמרה את זה. במקרה הזה, מה יש לי פה? יש לי ספק אשת איש. יש לי קידושין שהוא מסר לה משהו. מה, אולי יש לי עדים? אם יש לי עדים, אז יש פה אשת איש כמורה. זה לא אותו דבר כמו אצל המקרה ההוא, שגם אם יש לי עדים שהיא נשבטה, היא עדיין לא ודאי אסורה על כהן. אתה לא יכול להשוות אותה, זה בעי ורב אמרו, אתה לא יכול ללמוד משם, שאני לא בונה על העדים האלה, לפה, באיסור אשתי, שאני כן אבנה. זה אחד מהפירושים. יש פה לפחות שלוש שיטות בהסבר של הטענה של הבעי ורבה, אנחנו נלך לפי זה. אז ממילא, הבעי ורבה לא קיבלו את הפסיקה של רב חיסטה. אשתר מהי משפחה בסורה. מה קרה? הרי האישה הזו, רב חיסדה פסק לה, שהיא נשואה לאח השני. לפי אבאי ורבא, הילדים שיש לה מהאח השני הם ממזרים. יש את איש של הראשון, או לפחות ספק יש את איש של הראשון, או שהיא גרושת אחיו, לאדם אסור לישא גרושת אחיו, אם הוא נתן לגט מספק, שלכאורה הוא לא נתן, אז מה הם אומרים? אנחנו חוששים שהייתה באמת נשואה לאח הראשון, ממילא כשהיא חיה עם האח השני, היא עוברת על איסור הריות, והילדים הם ממזרים. אז נשארה מהמשפחה הזו בסורה, ופרשו רבנן מינה, והתלמידי חכמים שמרו מרחק מהמשפחה הזו, הם לא התחתנו איתם. ולאו משום דסביר לאודי שמואל, והסיבה ששמרו מרחק, זה לא כי אין סוברים כמו שמואל, שאנחנו חוששים אולי זה שווה פרוטה ממדי. זה לא הסיבה. אלא משום דסיר לו כאבאי ורבא. אלא בגלל שהתלמידי חכמים סברו כמו אבאי ורבא, שהם לא מקבלים את הפסיקה של רב חיסדא. גם אם לא נלך עם שמואל, עדיין מי אמר שאנחנו לא חוששים לעדות הזו. אז זה סוף הסיפור, ופה שוב יש לנו כיוון שהרבנן לא קיבלו את שמואל. זה לא שהם סברו את שיטת שמואל. ההוא גר ודקדיש בשוטה דאסה. היה אדם שקידש איתה, שהוא נתן לה מחצלת. כמו שמשתמשים לחסות את הסוכה, זה היה עשוי מהדסים. אז הוא קידש אותה בזה, וזה לא היה שווה פרוטה. אז הוא מקדש אותה במין, כמו השטיחים שיש כשנכנסים לבתים, מין שטיח קטן כזה שעשוי מקנים, מעשה, וזה מגולגל, ואין בזה שווה פרוטה. ההוגב הדאגדש בשוטית הדאסה בשוקה. אז הוא קידש אותה בזה בשוק. שלחה רב אחא בר הונא לקמד רב יוסף, כי היי גוונה מאי. אז רב אחא בר הונא, סליחה, שותית דאסה זה, התבלבלתי במקרים, שותית דאסה זה מציאות של, הוא לקח, הוא לקח בד, הוא לקח ענף אחד של הדס. שותית זה ענף של הדס. למה קודם זה שותית? כי בחתונות היו רוקדים עם זה כמו שותה. היו עושים כל מיני צחוקים, כמו כאילו שותה, עם הבד של ההדס, כל מיני ריקודים. אז קראו לבד של ההדס שותיתה. אז הוא קידש אותה בענף אחד של הדסים. אז רבך ברונה שאל את רבי יוסף, כי היה גם נמי, מה אני עושה איתו? הוא קידש אותה עם הענף הזה באמצע השוק. שלח לי נגדי כרב, ויצריך גיטה כשמואל. אז רבי יוסף פוסק לו, תן לו מכות, כי זה פריצות, בן אדם מקדש אישה בשוק, מה זה? אתה קונה אישה כמו שאתה קונה חתיכת בשר, אתה לא עושה חופה, אתה לא עושה שום דבר, אתה באמצע השוק, פתאום ניגש אליה, הרי את מקודשת לי, נתן לה זה, ככה קונים אישה, תן לו מכות כמו שרב היה מורה, ותכריח אותה לקבל גט ממנו כשמואל, שאנחנו חוששים שאולי זה היה שווה פרוטה במקום אחר. דרב מנגיד, שרב היה אומר שצריך לתת מכות, מנגיד זה לתת מכות, על, עכשיו הגמרא תיתן לנו רשימה שדברים שרב היה נותן מכות עליהם, שזה לא צורה שבן אדם מול להתנהג. א', זה מקדש בשוקה. בן אדם מקדש אישה באמצע השוק, בא קונה אותה כמו חתיכת בשר, אז רב היה נותן לו מכות. אם רב היה שומע עם זה, הוא היה מביא את הבטין, לוקחים אותו ונותנים לו מכות. ועל דה מקדש בביאה, ואם הוא שמע על בן אדם שקידש את האישה בביאה, אז גם כן, רב אמר, זה לא צורת התנהגות, היה חוטף מכות. ועל דה מקדש בלא שדוחי, בן אדם שפוגש אישה בפאב ומקדש אותה, אין שום הקדמה, אין שום איש קשר מגשר ביניהם, רב אמר, זה לא צורה. זה, שלושת אלה נפסקו בשולחן ערוך. תפתחו שולחן ערוך, אבן עזר, סימן חפלב, סעיף ד', ותראו שם, תראו גם ברמב״ם וברייבד, קצת חילוקים, איך אנחנו מבינים את הדין הזה. אז רב אמר, זה חוצבה. חבר'ה שואלים אותי הרבה פעמים, מכון מיר, קשה הרבה פעמים לעולה חדש למצוא שידוך, אז מה הם יכולים לעשות? אם הם רואים בחורה באיזו חתונה שמוצאת חן ביניהם, הם יכולים לגשת אליה. אז אני אומר, לא, תבקשו ממישהו אחר שיקר ביניכם, תבקשו ממישהו לברר מי, מי. זה לא צורה לגשת ישר לאישה ולומר, היי, שמי, כך וכך. זה לא צורה. אנחנו, בעם היהודי, אנחנו יותר צנועים, ואנחנו מצפים שבן אדם יפעל בצורה צנועה. אז רב, אם הוא שמע שבן אדם סתם קידש אישה בלי שידוך, אז הוא היה נותן מכות על זה. ועל, כמובן, שמדובר על מציאות שיש חופצי אחרת. אז הם אמרו לי, מה אם אתה הולך לעזוב את החתונה, ואתה לא תראה אותה שוב, ואתה חושב שכן יש טעם? לא, בסדר, אם אין ברירה, אז כן אפשר לנסות, אפשר גם לבקש, מה המספר של הרב שלך, מי אפשר לדבר, יש דרכים לעשות. אנחנו עושים דף י' ב' עמוד ב'. עליכם השלום, ברוך הבא. בסדר. אנחנו באמצע עמוד, אנחנו לומדים על הדברים שרב היה נותן מכות עליהם. אז היו לנו שלושה דברים שרב נותן מכות עליהם. מי שמקדש בשוק, מי שמקדש בביאה, ומי שמקדש בלא שדוחי. אנחנו ממש באמצע עמוד, כמעט מול התוספות, אם הקלנו. סוף השורה, ואל דה מבטל גיטה. בן אדם שולח גט לאשתו, ואז הוא הולך לפני בית דין ואומר להם, רבותיי, אני רוצה לבטל את הגט. השליח הלך, אני אומר לכם, הגט מבוטל. אז עכשיו היא חושבת שהיא קיבלה גט. היא חיה באוסטרליה, היא מקבלת את הגט. הגט היה חתום בבית דין. היא הולכת ומתחתנת עם מישהו אחר. הוא כבר לא בבית, הוא לא ראה אותה שנתיים, הוא פתאום נזכר, הוא חי לו באמצע הג'ונגלים באפריקה, שולח לה גט, חתום, בדץ, הכל יופי, אחרי שהוא שולח את השליח, הוא מתחרט. אז תחשבו בימים ההם, השליח נוסע לו בגמל, נוסע, יש לך שני עדים, הם בדרך לאוסטרליה, יחצו עוניות, אחרי שנה וחצי הם מגיעים לשם, הוא כבר שינה את דעתו. הוא הולך לפני בית דין, והוא אומר להם, רבותיי, אני מבטל את הגט. נכון שמניתי שליח, אבל היא עוד לא קיבלה את זה, אין מצב שהוא הגיע לשם, אני מבטל את הגט. היא מקבלת את הגט, מבחינתה זהו, היא לא נצועה, היא הולכת ומתחתנת. הילדים ממזרים, הבעל עובר על איסור אשת איש כל הזמן. אז מעיקר הדין מה? זכותו לבטל את השליח, הוא יכול לבטל את הגט. רב אמר, מה, איזה חוצפה זה? הוא מרבה ממזרים בישראל. רב היה שומע על מי שהיה עושה כזה דבר, היה מביא את הבית דין שלו ונותן לו מכות. ועל דמסר מודעה, אגיטה. יכול להיות שיש בזה לפני עיוור, הוא גורם מכשול די רציני בעם ישראל. הוא גם צריך לעשות את זה לפני בית דין. אז זה לא, כאילו, בימינו, אם הוא עושה את זה לפני בית דין, זה אמור, הבית דין, אם יש להם איזושהי אחריות, אמורים לוודות שהאישה יודעת מזה, והבית דין בארץ ישראל יודע מזה וכו'. אבל סתם ככה, הרב אמר, אם הוא עושה את זה, הוא מרבה ממזרים בישראל, היה נתן לו מכות על זה. ועל דמסר מודעה, גיטה, יש מציאות שבן אדם שמים אקדח ליד הראש שלו ואומרים לו, חבוב, תן גט לאחות שלי, או שמחר אתה בקבר. אז הוא אומר, טוב, מה אני אעשה? אז הוא תופס שני עדים, הוא אומר להם, אני מודיע לכם שמחר כשאני הולך לבית דין ונותן את הגט, שמו אקדח ליד הראש שלי. אני לא מתכוון לגט הזה, אני לא רוצה לגרש אותה, והגט לא חל, למרות שאני אחתום את כל הניירות, זה לא חל. הגט לא, אין לו תוקף. אז הוא, זה נקרא מוסר מודעה. מה הוא עושה בעצם? הוא חותם על גט, שולח את הגט, האישה חושבת שהיא מגורשת, והוא מוצא פטנט הלכתי לבטל את הגט. אז גם על זה רב היה נותן לו מכות. ועל דמצר שלוחה דרבנן, אם הבית דין שולחים שליח לאדם, אז האדם אומר, מה, מי אתה, מי אתם? מתחיל למשוך לו בזקן, לזרוק עליו קליפות שום. מה, אני אשמע בכולכם. אז על זה רב היה נותן מכות. ועל דחלה שם תלויי תלתין ימין, אם שמו אותו בנידוי 30 יום, והוא לא מזיז לו. עברו 30 יום, הוא לא זז. הבית דין שמו אותו בנידוי. אז רב היה נותן לו מכות. ועל חתנה דדר בי חמוע, ואם היה חתן שהיה גר אצל חמותו. חזל לימדו אותנו שאנחנו חוששים על הקשר בין חמות לחתן. חזל בפסחים אמרו, תשמור על אשתך מחתנה הראשון. בפסחים הגמרא אומרת שהחתן הראשון יש קשר יותר טוב בינו לבין חמותו. אבל פה בגמרא אנחנו רואים שזה כל חתן. כל חתן וחמותו, חזל אמרו, צריכים לשמור יותר מרחק. מטבע הדברים, יש קרבה ביניהם. אז אם בן אדם, הוא גר אצל חמותו, אז על זה רב היה נותן לו מכות. הגמרא אומרת, רגע, דדאי רין, חליף לא, רב רק נתן מכות אם הוא גר אצל חמותו, אם הוא עובר ליד הבית שלה, הוא לא היה נותן לו מכות. דאהוא חתנא דחליף הבבא דבי חמוע, היה אותו חתן, שעבר ליד הדלת, ליד הפתח של חמותו, בנגדי רב שישת. אתם זוכרים, רב שישת היה תמיד חכם שהיה סגי נאור, נכון? כשרב שישת שמע שאותו חתן עבר ליד הבית של חמותו, הביא אותו בני הבית דין, נתנו לו מכות. אומרת הגמרא, ההוא מידה מוודאי מחמת מיני. שם כולם דיברו שיש דברים בגו. אנשים דיברו שהוא זונה עם חמותו. אז שם הוא רק עבר ליד הדלת שלה, אנשים ראו אותו ליד הדלת, הביאו אותו לבית, נתנו לו מכות. מה זה, אתה בכלל עובר ליד הדלת? אז הרמב״ם אומר שברגע שיש מישהי, שיש איזשהו דיבור, שיש משהו איתה, בן אדם אסור לו אפילו לגור באותה שכונה כמוה. הוא צריך לשמור מחק, לא לעבור ליד הדלת ולא לגור באותה שכונה, אם אנשים מדברים שיש משהו בינו לבינה. הרייבד אומר, רגע, איך אתה משווה, כל אישה, כל למציאות של חמותו? הרייבד לא הולך עם הרמב״ם בדיוק. אבל ככה הרמב״ם פוסק מהגמרא הזאת. לגבי חמותו, אז יש פה תוסות מעניין. תוסות אומר ש... טוב, בואו נתקדם טיפה ואז נראה את התוספות. אומרת הגמרא, נהרדאי, התלמידי חכמים שבעיר בבבל נהרדה, אמרי, בכולו לא מנגיד רב, בכל הדברים האלה באמת רב לא נתן מכות. אלא על דמקדש בבייה בלא שדוחה, רק אם הוא מקדש בבייה, בלי שהיה קשר ביניהם מראש. ויקדה אמרי, ואפילו בשידוחי נעמי, יש אומרים שגם אם היו שידורים, אם הוא מקדש אותה בבייה, משום פריצותה. מה זה הוא מקדש בבייה? אז ככה נהרדאי אמרי. אומר תוספות, ועל זה החתנים סומכים בזמן הזה, שהם גרים בבית חמותם, כי גם אם אתה תחשוש, הוא אומר, קודם כל הם הולכים לפי נהרדאי. אנחנו יודעים שהרבה חתנים גרו בבית חמותם. המרשה, בעצם הוא אפילו לקח את השם של חמותו כשם משפחתו. חמותו ממנה את הכולל שלו, אז הוא היה לו לכבוד. גם החתנים של הרב קוק, חלק מהם לקחו את השם של חמותם, של חמיב. כן, כי היה מאוד מצוי שאם החם או החמות היו אנשים פורסמים, החמותו של המרשה הייתה אישה עשירה מאוד, אז הוא לקח את השם שלה. במקום שאשתו תיקח את השם שלו, הוא לקח את השם משפחה שלה, וחמותו ממנה את הכולל שלו. אז התוספות אומר שאנחנו, או שסומכים על נער די, שאין, רב לא נתן מכות על מי שגר אצל חמותו, או שאומרים שגם אם אתה הולך לפי הדעה הראשונה בשיטת רב, היום, הרי למה בן אדם גר אצל חמותו? כי נותן לו לגור חינם, היא נותן לו דירה חינם. אז זה לא מצב שיש איזשהו מקום לחשוש, הוא שם עם אשתו, וכל הסיבה שהם שם, זה כי היא מאפשרת להם לגור שם חינם. אז זה שני הסברים בתוספות. הלאה.
אין פה גם עניין ששמעתי שרבנים תומכים ברעיון שלא לגור אצל ההורים בכלל.
זה ודאי, זה מדין שלום בית.
דין שלום בית.
יש שלוש בעיות עיקריות בחיי נישואין. כסף, משפחה ואינטימיות. אלה שלושת התחומים שבהם הכי מצוי בעיות. אז כמה שבן אדם שומר מרחק מהמשפחה, ככה יותר טוב. יש גם הלכות בזה, שהאישה יכולה לומר, אני לא רוצה לראות את ההורים שלך. האיש יכול לומר, אני לא רוצה לראות את ההורים שלך. כמובן שכמו כל הלכה, צריך לדעת מתי אדם, מתי יש איזשהו היגיון שהוא יישם את הכוח שיש לו מבחינה הלכתית. אבל זה דיונים אחרים. פה אנחנו דנים בקטע של חשד. אני אבל תמיד מצטט את הגמרא הזו לזוגות צעירים, ואני אומר לחתנים, רבותיי, אין שום עניין שיהיה קשר מידי ידידותי בינך לבין חמותך. אתה צריך להיות חבר של אשתך, לא של חמותך. אין שום סיבה לחזק את הקשר בינך לבין חמותך. תלמד חברותא עם חמיך. אתה מביא משהו לכבוד שבת, אם זה משהו לכבוד האמא, שאשתך תביא את זה. אם זה משהו, אתה מביא בקבוק יין, אתה יכול להביא את זה. תשמרו מרחק, אלה שלא שומרים נגיעה בכלל זה איסור. זה איסור דורייתא, מה זה? בגלל שאמא של אשתך יכולה לתת לך נשיקה? לא. אין שום נטר. אני כן מצטט את הגמרא הזאת, לפחות שאנשים ידעו את הפרספקטיבה. אתה תהיה שם שבת, אחרי שאשתך תלד, אתה תהיה שם. אז בסדר. אבל צריך בכל זאת לשמור על הצניעות, לשמור מרחק. הלאה. ההוא גברא דקדיש בציפתא דאסה. פה זה המקרה שדיברנו קודם. הוא קידש אותה במחצלת של הדס, איזשהו שטיח זול מאוד של הדס, וזה לא היה שווה פרוטה. אמרו לי, אז האנשים שהיו שם אמרו לאיש הזה, והלט בה שווה פרוטה, איך אתה מקדש אותה בזה? זה בכלל לא שווה פרוטה. אמר לו, הוא תקדוש בר בזוזי דהית בה. הוא אמר, כן, אבל מגולגל בפנים היה כסף. עכשיו היא כבר קיבלה את זה. היא לא ידעה שזה היה בפנים. אז הוא אומר, אני רציתי לקדש אותה בזה. היא ידעה שזה לא שווה פרוטה. מישהו נותן לך שטיח משומש, אתה יודע שזה לא שווה כלום, זורקים את זה או לוקח מהזבל, הנה, תתקדשי לי בזה. אז לא, הרי מה זה קידושין? זה דעתו ודעתה. נכון, נכון, זה מה שהולך פה. היא אומרת, זה סתם שטויות. מה הוא נותן לי בזה, וזה הוא מקדש אותי, ודאי שזה לא קידושין. נכון. בדיוק, היא אומרת אני צוחקת עליו. ככה אנחנו יוצאים תוך נקודת הנחה שהיא אומרת אני צוחקת עליו. שהיא אומרת כן. אז הוא אומר, אבל היה שם ארבע זוז. שקלת והשתיקה. היא לוקחת את ארבע זוז, מכניסה על הכיס, שותקת. אמר רבא, הווה שתיקותא דלאחר מתן מעות, וכל שתיקותא דלאחר מתן מעות, לאו כלום הוא. רבא אמר, זה כבר לא יכול לחול. אתה לא יכול להכיל כוונה אחרי שעשית את המעשה. נתת את הכסף, באותו זמן שנתת את הכסף היא לא ידעה, אז שתיקותא דלאחר מתן מעות, זה שהיא אומרת, בסדר, אני בסדר עם זה. אחרי שכבר הכסף עבר, זה כבר לא יועיל. צריך להיות שיש שם דעת בזמן המעבר מעות. ובעזרת שם פה אנחנו נמשיך פעם בה.